היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
מה נשמע מאיה? היי למאזינות ולמאזינים.
אנחנו כאן על תרבות יום א', שהוא?
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון.
הוא מספר על כל מה שיהיה חשוב בתרבות במהלך השבוע הקרוב, שבו אנחנו צועדים בבטחה אל הפסח. האם כבר ניקית את ביתך, גילי?
וואה, אני עוברת עם הנר ארון ובודקת עם הנוצה.
בדיוק שירה שלחה לי עכשיו טקסט שהחליפו את הבטריה של הדייסון. היינו על היום האחרון של השנתיים אחריות.
שאלה.
הצלחנו להגיע לשם. זה כל כך לא אני.
אבל נים, אני חייבת להגיד לך, לפני שאנחנו נדבר על כל הדברים שיש בתוכנית, ויש
מלא.
מלא, ואני חייבת להגיד לך שאתה נראה ממש מתוח, ככה.
מתוח בקטע טוב, אור מתוח, לא מתוח במקום נפשי.
לא, מתוח, אור שלך מתוח, הלחיים שלך כמו שני תפוחים, הם כאילו...
אין סימנים שחורים מתחת לעיניים, תראי, וזה לא כי שמתי מייקאפ.
עכשיו, איך אני יודעת להבחין שאתה נראה כל כך רענן ומתוח?
רגע, אני רוצה להחמיא לך.
כי אני גם, ואת...
שהנאורים קפצו עלייך.
קפצו עליי הנאורים, יש לי כזה פרצוף של אדם שנח היטב. וכל כך למה?
נח היטב סלש מסיבוטוקס.
טוב, צריך להגזים, עדיין לא, אבל בדרך, שנינו יצאנו לחופשה בסוף השבוע הזה.
זה היה כל כך כיף.
זה היה כל כך קצר.
כל כך הייתי צריך את זה?
כל כך הייתי צריכה יותר.
מה את עשית בחופשה שלך?
אני ובן הזוג נסענו למלון יד השמונה. זה ביד השמונה, אני...
סליחה, אני לא הייתי משק את חוויה.
תראה, זה מין צימריה כזאת שמחזיקים אותה נוצרים משיחיים שחיים ביישוב שנקרא יד השמונה.
שזה קרוב לירושלים, אני מנחש?
זה קרוב לירושלים, ואכן לא זו אף זו, ישבתי במסעדה בשישי בערב, בקריית ענבים, ביסטרו בקריית ענבים, ואתה אומר לעצמך, מי עולה את הביסטרו ולאכול חציל וטחינה בקריית ענבים? ובכן, דע לך שהמונים!
כן?
ואיך אני יודעת שהמונים?
כי היה צפוף לידך.
לא היה כזה צפוף, כי בכל זאת קורונה וזה, אבל אני ישבתי על הטלפון 4 ימים, והתקשרתי אליהם. ולא היה מקום, הם לא ענו לי לטלפון, היה להם תקליט כזה, אנחנו עמוסים, בלה בלה, וזה, אתה יודע, איזה מערב שאני עשיתי בשביל שיושיבו אותי שם בקריית ענבים.
ואיך בסוף הצלחת?
בנחישות רבה. Okay. תוך שאני... זה פשוט היה משוגע, אני הייתי צפודה לטלפון כל הזמן, הילד שלי שם הולך מכות בגינת חול והבימה, ואני מדברת עם קריית ענבים.
איזה כיף.
משהו, זה תיאור של החיים... כמו שיש לי חיות אותם.
אבל בסוף הצלחת. למה את לא שואלת איפה אני הייתי?
אני כן יודעת איפה אתה היית. איפה אתה היית, ניב?
את יודעת, אבל מה עם המאזינות ומאזינים? גם הם צריכים לקנא.
בבקשה.
אני הייתי במדבר. כן. 3 ימים. פשוט 3 ימים הסתכלתי על הכוכבים. ובמקום שאין בו קליטה. שזה הדבר הכי חשוב כשיוצאים אליו לחופשה, גילי. שלא תהיה קליטה. כי אם יש קליטה, אני לא נעלה, אני כאילו, גם אני בודק את הרשתות החברתיות שלי דרך הטלפון הסלולרי, אבל אם אין קליטה בכלל, אין לי ברירה אלא להתמסר.
להתקף החרדה שבגלל שאתה מבודד במדבר?
לא, מה פתאום? אני מסתכל על הכוכבים, יש את כוכב הצפון. הוא יורה לי את הדרך.
אנחנו בדיוק שנה מציינים לעניינים האלה של הקורונה, ואני חושבת שהאדם שהכי נפגע מהקורונה שהכרתי אי פעם זה אתה, ניב. אני לא יודעת מי אתה. מי אתה ומה עשית עם חבר שלי, ניב?
אני מעדיף את עצמי בגרסה הזו.
לך תקטוף איזה תפוז עם הדליטי שלך. היום תהיה איתנו מעניין לעניין.
כן, אחרי שסיימת לרדת עליי.
אז אני אספר.
התחביבה החדשים בפרדס.
כן, שהיום יהיה איתנו נועם רותם, שהוציא לפני כמה שבועות את מעגל האור, האלבום החדש שלו והמעולה. וגם יהיה לנו אייטם על כל ההפקות החדשות של קומיקס לסוגר.
סוף שבוע מאוד מאוד רציני של קומיקס היה. גדוש בקומיקס.
אני חטפתי דום לב מרוב שימום, ניב, אבל אנחנו נדבר על זה עוד מעט. וגם יהיה לנו סיבוב מהיר, סדרה ספרדית, עולה, סוף סוף.
כמה זמן לא יש, סקאי הנוחו.
סקאי הנוחו. הם אפילו כמעט, כמעט הביתה.
הם בטנריפה.
אין אני ניבי.
שזה האם הקנרים ולא האם הבלרים, אבל בואי לא נתקטנן.
בואי לא נתקטנן.
כמעט בהביתה, אבל לפני שאנחנו הולכים למקומות האלה ומפליגים לשד התענוגות שלנו, פרסומת.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפק הטוק בספוטיפיי.
לפני כמה שבועות יצא מעגל האור, האלבום החדש של נועם רותם, שנמצא איתנו כאן. היי, ייי!
אהלן.
תודה שבאת.
תודה רבה שהזמנתם אותי. שמח להיות פה.
אנחנו שמחים שאתה פה גם. זה אלבום הסולו החמישי שלך, נכון? אם אני סופר נכון, והוא מגיע 7 שנים אחרי נשורת, האלבום הקודם. ספר לנו אולי מה קרה באותן 7 שנים טובות או רעות, ולמה לקח...
7 שנים זה הרבה זמן.
כן.
האמת נכון, בכלל לא התכוונתי לזה ככה. כי האלבום הקודם, נשורת, הוא הרגיש לי כמו מין התחלה של אמירה של משהו, ושמיד צריך לפתח אותה. והוצאתי אותו כי ידעתי שזה מה שאני יכול להגיע אליו באותו זמן, ואני עכשיו אעשה מהר את הבא. ואז באמת התחלתי לעבוד ישר על חומר חדש, וזה לא הלך כל כך טוב, ואז הפסקתי, ואז החיים הגיעו, ואז עבר המון זמן.
זה הרבה מאוד כותרות שאנחנו נרצה לשמוע מה קרה בין לבין. מה זה אומר שאתה מרגיש שיש לך משהו שאמור להיות מפותח באלבום נוסף, אבל האלבום הנוסף לא מגיע? אני מתכוונת על תהליכים יצירתיים, זאת אומרת, מה אתה מרגיש ומה עובר בחיים שלך עם דבר כזה כשקורה?
בגלל שזה כבר אני עושה את זה מלא שנים, אז כשראיתי שזה לא כל כך מצליח, ושזה עושה לי יותר רע מטוב לחפש משהו שאני לא מוצא, אז פשוט עזבתי את זה קצת, כי אמרתי לעצמי, כבר עשיתי מספיק, ואולי ננסה לעשות דברים אחרים.
עזבת כמו פרשת? זהו?
עם עצמי, עם עצמי, לא הודעתי בתפוצת נאטו. החלטתי עם עצמי שאוקיי, בוא נעזוב את זה קצת, וננסה לעשות דברים אחרים, נראה מה יהיה, נחיה קצת.
ומה הם היו הדברים האחרים האלה במסגרת החיים?
שאלה מאוד טובה, מה עשיתי? כתבתי לערוץ הופ שיר.
יש לנו פה בעיה בתחקיר, מה, איזה, מה?
תשמעו, יש לי שכבות על גבי שכבות. שיר לתוכנית שנקראת רגעי קסם, אבל לא עשיתי את זה 7 שנים. אני פשוט חושב שקרו הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, האלבום הקודם שנקרא נשורת, זה אלבום שהוא היה מאוד מאוד פנימי, זאת אומרת, כאילו הפנים לא נפגש עם הבחוץ באיזשהו מקום, זה היה מאוד מאוד איזה כאילו הרגש פנימי שפשוט לא מתפרץ, שאני מספר רק מה קורה בפנים, אבל בלי ההשלכות של זה על המציאות, כי אני בעצמי לא ידעתי מהם. אני חושב שאת הדבר הבא רציתי לעשות ממקום יותר אותנטי, מהבחינה שאותנטיות, כמו שאני תופס אותה, היא שאתה עושה את הפעולה, לא כי אתה רוצה להרוויח ממנה משהו, כי אתה מפחד להיענש נניח על משהו. נניח אתה לא עובר באור אדום, הרבה פעמים מכיוון שאתה חושש להתאפס. אז זה לא פעולה אותנטית. אני רציתי לעשות פעולה שאני עושה אותה רק בגלל הפעולה עצמה. ומהבחינה הזאת גם לא היה לי ברירה אלא לעשות אותה. אז זה פשוט לקח המון זמן עד שהרגשתי שאני יכול לעשות את הפעולה למען, כי זה הדבר הנכון לעשות.
כשהחיים נפגשו עם הדחף היצירתי, זה נשמע כאילו נשורת היה...
אני חושב שכן. נשורת כאילו היה, כאילו צפת העתיד שאני לא ידעתי.
זה קרה לפני שידע, כאילו היצירה ידעה לפני שאתה ידעת.
זה כן, זה משהו שקורה לי הרבה. אני תמיד מתייחס לזה באיזה אופן, כאילו קשה לי לקבל את העובדה הזאת, כי זה איזושהי מיסטיקה, ואני לא כל כך מיסטיקן, אבל עם הזמן אתה לומד שיש בזה משהו, כן, כן, זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
אני רוצה ללכת צעד של הסקת מסקנות, כי מעגל האור הוא במידה רבה אלבום על פרידה.
הוא אלבום על פרידות.
אוקיי.
מכל מיני סוגים.
וזה קצת מזכיר לי את מה שאמרת קודם, שעבר הזמן והחיים קרו, ואז הפעולה האותנטית פגשה את ה... אני כבר לא זוכרת את הניסוח, אבל...
את הדחף היצירתי.
את הדחף היצירתי. זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו?
אנחנו יכולים לדבר על מה שאת רוצה.
אז תספר לי באמת כאילו על התהליך הזה שהוביל לאלבום פרדות הזה.
אז כמו שאמרתי, אני חושב שפשוט הרבה מאוד זמן כל מיני דברים התבשלו אצלי בפנים, מה שאני אקרא. זאת אומרת, חיפשתי את הדבר שאני לא ידעתי שאני מחפש. היה חסר לי הדבר שלא ידעתי שחסר, משהו כזה. ובנוסף לזה, גם במציאות מסביבי קרו כל הזמן גם תהליכים. זה לא שרק אני הייתי באיזשהו תהליך שינוי, אלא הכל משתנה מסביבך, כל הזמן הרי. ברגע שנפל עליי איזשהו מסך של הבנה על משהו, אז אתה מתחיל לעשות פעולות, והפעולות שלך מניעות עוד פעולות בעולם, ובדרך כלל כל פעולה שאתה עושה היא פרידה, או הצמדות או פרידה, אבל גם כשאתה נצמד למשהו, אתה נפרד ממשהו אחר.
כן.
אני רוצה לשאול שאלה קצת טכנית. אנחנו נחזור לנושאים הפנימיים עמוקים, חקרניים שלך, גילי, אבל זה 7 שנים נורא קריטיות לתעשיית המוזיקה, 7 השנים האלה. פתאום יש שירותי סטרימינג שזמינים בארץ, פתאום הפופ מרים את ראשו, ז'אנר שבארץ הלך מאוד שפוף הרבה מאוד שנים, ופתאום הוא מרים את ראשו. פתאום יש יחס אחר, אני חושב איזה היבריד כזה בין הפופ למוזיקה ים תיכונית, הרוק נמצא במקום אחר, הלהקה נמצאת במקום אחר, הלהקה כקונספט, זה משהו שאתה בא אליו עם מודעות כשאתה ניגש לכתוב אלבום חדש, כשאתה ניגש להקליט אלבום חדש?
לא.
יופי.
לא, אני לא יודע אם זה יופי או לא, זה פשוט, דיברנו על הפעולה האותנטית הזאת, אתה לא יכול לעשות אותה כי עכשיו הכל בסטרימינג, או כי הפופרים את ראשו, או מה שזה לא יהיה. אני לא, פחות, תראה, אני גם חושב
זה לא שאני חושב שפתאום היית הולך לעבוד עם ג'ורדי, כן? אבל השאלה היא, זאת אומרת, אם אתה כן פוקח את העיניים, אתה כן מסתכל מסביב, איפה אתה פועל, באיזו זירה אתה פועל, איך היא נראית, איך היא מתנהגת, מי הקהל?
אתה צריך באיזשהו שלב לבחור באיזה מגרש אתה משחק, ואפילו באיזה ספורט אתה משחק. כל המקומות שאתה מדבר אליהם הם פשוט לא כל כך המגרש שלי. אז זה פחות נוגע לי. אני חושב שקודם כל זה מתחיל עם זה שאני כבר די הרבה זמן עושה את העניין הזה. אני חושב שראיתי, זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב שהאלבום הראשון של הלהקה שלי, קרח 9, יצא, אז היה אותו בקסטה.
כן.
ולא בקטע של רטרו.
תחילתם של החיים הנכונים.
נכון.
שמו. אנחנו מדברים על כמעט 25 שנה, נכון? 25
שנה, כן. אז העניין הזה של חילופי פורמטים מהירים, זה משהו שראיתי כל הזמן, זה לא כל, בסופו של דבר זה לא משנה לתוכן מבחינתי, אני חושב. כי אני לא, אתה מבין, אף פעם לא עבדתי בשביל למכור קסטות, כן. נגיד, או דיסקים. בגלל שאני אדם של רומנים, לא של סיפורים קצרים.
תשובה טובה.
ממש תשובה טובה.
כן.
רצינו לשאול אותך על ההרכב שליקטת באלבום הזה, שהוא ממש ליגת העל של רוק.
באמת ליגת העל. עודד פרח, המתופף שעבד עם ברי סחרוף ורעש, וגבע אלון על הגיטרה, ועובד אפרט מהקליק, שגם הפיק את האלבום, על בס, ומתארחת גם אמילי קרפל, וקרני פוסטל, ורביעיית המיתרים של
וג'אנגו.
וג'אנגו, כן, גם הוא.
גם הוא.
הרבה הוא.
כן, זה לא רק הרכב על, אלא גם כל אחד מגיע, אני חושב, מתקופה קצת אחרת, עם מטען קצת אחר.
נכון.
איך מקבצים אותם ליחידה אחת לוחמת?
כשכתבתי את האלבום הזה, ממש חזרתי קצת לבייסיק עם עצמי, של רק כתבתי על גיטרה ולא הקלטתי אפילו לא בטלפון. לא הקלטתי סקיצות ולא התחלתי לחשוב על רעיונות קדימה, כי זה חומרים, אני חושב שהיו לי מאוד מאוד טעונים, וידעתי שאני לא אפצח את זה נכון, אני צריך להביא, אני מביא את זה. מחשבה שלי הייתה מי יכול לנגן את כל הדבר הזה, גם יש איזשהו, יש איזה מגוון באלבום, כאילו, זאת אומרת, יותר חזק, פחות חזק, כל מיני מגוונים, חשבתי מי יכול לעשות את זה, ופשוט הלכתי על אנשים שעם כל אחד מהם היה לי איזשהו מפגש מוזיקלי, ג'אנגו למשל נגן איתי כבר 3 שנים בהופעות, ועם גבע ניגנתי, אני חושב, 4 דקות בחיים, שהוא היה ככה באיזה, איזה מין הופעה כזאת של כמה אומנים או משהו, והמשותף לכולם זה שכולם תמיד מעמידים אותי קצת על קצות האצבעות, וברגע שאני ועובד התחלנו לעבוד, אמרתי בוא נלך על זה ועל זה ועל זה, וננסה ונראה במכה הראשונה בחדר, ישר נדע אם זה נכון או לא נכון. זה יכול להיות היום ונורא וזה יכול להיות נהדר. אז המכה הראשונה הייתה מוצלחת והמשכנו משם.
אני רוצה לשאול אותך אבל באמת על הטקסטים האלה. כי באמת שיש תחושה מאוד חשופה כשמאזינים לאלבום. זה גם כזה גרם לי לחשוב על אלבומי פרידה בכלל. הרי את של אמדורסקי נגיד היה לי מאוד חזק בראש. תמיד יש בהם איזה מין תחושה של אבל כזו, איזו התאבלות וגם משהו באמת נורא נורא גולמי ואינטימי. ואני רוצה לשאול אותך גם על לעבוד עם חומרים כאלה וגם אם להפוך את איזה משבר לאומנות.
זה שתי שאלות.
נכון. זה אולי אפילו יותר. יש לי נטייה להתחיל מאיפשהו ו...
אני שמח שהשתמשת במילה אבל, כי זה משהו שאני ממש קורא עליו בימים האחרונים יותר ומתעמק בו, על נושא האבלות, שבעצם פרידה זה אבל. פרידה נקראת ממך חתיכה, והיא לא תחזור, ומתאבלים עליה. ויש סולם של דירוגי אבל בחברה, כאילו, על מה מותר להתאבל ועל מה לא. למשל, כן, גירושין, אני חושב, זה משהו שיחסית מותר להתאבל עליו.
כן, אבל... זה גם באמת כואב בלב, כאב פיזי.
מאוד. אני אבל רק אגיד שהאלבום הוא לא כולו סביב רק הפרידה הזאת. יש באלבום הזה כמה פרידות.
אנחנו נשמח שתרחיב.
זה אלבום עם כמה סיפורים.
אני גם קראתי שם קצת אולי פרידה שלך מהילדות של הבת שלך. זאת אומרת, איזושהי התייחסות אליה כמישהי שהופכת לאדם בוגר.
כן, כל גידול של ילדים הוא פרידה מתמשכת. זה כאילו מעשה מתמשך מהשנייה שהם נולדים מתוך הגוף.
אבל אולי קראתי דברים שלא היו שם, אז אני לא יודע.
קודם כל, הקריאה שלך טובה בדיוק כמו הכתיבה שלי.
אני לא בטוח. אני ממש לא בטוח בזה.
אני אגיד לך, תראה, צריכים לשים לב שיש את מי שקצת מכיר מה שעשיתי עד היום, זאת אומרת, יודעים שהשירים שלי זה שיקוף של החיים שלי. אבל הסיפור שלי הוא מסופר בשביל שאולי תוכל למצוא את הסיפור שלך. זה לא המטרה לספר את הסיפור שלי, אלא המטרה שלי לספר אותו בשביל להגיד לך משהו, שיהיה לך, לעשות איתו. מי שמחפש דווקא האלבום הזה באמת קצת עשוי, טיפה כמו מבוך מראות באליס בארץ המראה. יש כל הזמן השתקפויות בין השירים, יש רמזים שמפוזרים אפילו בקרדיטים. אז מי שמחפש בדיוק יוכל ללכת אחרי השביל פירורי לחם הקטן הזה ולמצוא. העניין של הילדות, נכון, זה גם כמובן פרידה מתמשכת מילדות של הילדה, שגם מאפשרת לך להיות ילד, אז גם בעצם פרידה מהילדות של עצמך. ובגלל זה אני חושב יש באלבום, ולא באופן מכוון, זה פשוט יצא המון 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 רפרנסים של שירי ילדות ואגדות ילדות, ויש שם מי הקוסם בארץ עוץ ופיטר פן וטום סויר
והרי פוטר.
והרי פוטר. אז יש שם באמת שזה סיפורי הילדות האלה, הרי יש בהם לא מעט אפלה.
אמרת פיטר פן, פיטר פן זה סיפור ילדות על מישהו שמסרב לעזוב את הילדות. זאת אומרת, זה עוד קומה.
נכון. אז כל הדברים האלה הם, אתה יודע, הם לגמרי שם.
אתה מדבר על שבע שנים שבהן, אני רוצה להגיד, שתיקה, בכל זאת כן הופעת, כן עשית דברים, אבל אז פתאום מגיעה הקורונה, ואתה מגיע עם הרכב הזה לאולפן עוגן, ופתאום יש איזו התפרצות יצירתית, וכל מה שהיה חנוק או עצור קצת יוצא בבת אחת.
זה קצת רומנטי מדי לתאר את זה. אני עובד בתהליכים יותר ארוכים פשוט. אני עובד בתהליכים נורא ארוכים. את האלבום כתבתי לפני פרוץ. אני לא יכול להגיד שחזיתי, אבל יש באמת באלבום את הנקודה הזאת של השטיח שנמשך מתחת לרגליים, פתאום בבת אחת ואתה פתאום יוצא מהמעגל אור שלך, שזה משהו שאני מתארת שהרבה אנשים חוו. והעבודה על האלבום עצמו, באמת התחלנו חזרה או שתיים הספקנו לפני פרוץ, ואז גבע נסע לספרד להקליט, ושהוא חזר זה היה כבר לבידוד, וראינו את העניין. אבל המשכנו די בגלל שאולפן זה מה שנקרא עבודה שמותר.
כן, כן. חיונית.
הייתם קפסולה.
חיונית
גם.
בטוח וקפסולתית. אז די היינו שם ויכולנו לעשות את הדברים. זה העסיק אותי כל התקופה, אז לא כל כך הרגשתי את, אולי את המחסור הזה שאנשים אחרים מרגישים. אבל אני אומר, בסופו של דבר, מוזיקה זה גלי קול שהם עפים באוויר. כל מה שיש באוויר משפיע עליהם. גם האוויר שאני נושם בבוקר והולך איתו לאולפן ומוציא אותו אחר כך כשאני שר, האוויר הזה היה בו גם את זה. אז אתה תמיד עושה את הדברים תחת נסיבות. לעולם לא היית יודע איך הם היו בנסיבות אחרות.
יש לך הופעה ב-17 לאפריל במרכז עיניו. ספר לנו קצת מה הולך להיות שם, במקום המעונב הזה.
האמת, זה גם סגירת מעגל קטנה, כי אני חושב שהיה לי אלבום בשם עזרה בדרך, וגם שם הייתה הבחורה. קודם כל זהו, אני הופעות, השקה, את המילה הבחורה, אני לא כל כך אוהב את המילים האלה, זה מה, הייתי עושה משהו אחר, כאילו שבוע אחרי זה יש לי הופעה אחרת, אני עושה את אותה הופעה, אז זה קשה לי עם התואר. זה הופעה ראשונה, יש שם כל ההרכב של האלבום, שניגן איתי את האלבום, שהשתתף בו, ועוד גיטריסט חדש בשם עופר קורן, שעוד הצטרף. נעשה את רוב האלבום, ונעשה כמה, אני תמיד רואה הופעה קצת כמו, באמת כמו הצגה, ש... יש איזה נרטיב בכל תוכה, גם אם זה שירים מכל מיני אלבומים. גם היא, אני רואה אותה בתור סיפור. אז נעשה עוד כמה שירים אחרים שיש מאלבומים קודמים שנראה לי שיהיו נכונים לדבר. ונשתדל לעשות את זה הכי טוב שאפשר.
הזכרת את עזרה בדרך, שגם הוא היה אלבום נורא נורא אינטימי, וגם עם סיפור קורא הלב מאחוריו, ומי שקבע בכוכבית אחרי הקריירה שלך, ומאוד אהבתי את עזרה בדרך, וקצת נשבר לי הלב ממה שקרה במעגל האור. שזה מתקשר לשאלה ששאלתי אותך מקודם, על להביא לאולפן חומרים נורא אינטימיים ונורא מתאבלים.
כל החומרים שלי מבחינתי, אני כל השירים שלי עם שירי פרידה. אפשר לבדוק את זה מדעית, אבל ממה שאני יודע. כולם שירי פרידה. אני תמיד נפרד ממשהו, ממישהו. זה העניין שלי כנראה, ללמוד את המנגנון הזה של בעצם של לא להיצמד בסוף לכלום. אתה כל הזמן צריך להיפרד והפרדות הן קשות, אז...
בין להורים גרושים במקרה?
כן, בטח.
סליחה על הפרשנות הפסיכולוגית בשקל.
למה בשקל? זה מסביר הרבה דברים בטח. אני מתאר לעצמי. אבל זה מסע יותר עמוק ובאמת משהו... לא יודע, יש לי משהו בחיים שלי תמיד מוביל לדברים האלה.
מתוך דאגה או מתוך ניסיון להחזיק דווקא את הכל?
אני חושב מתוך פשוט שהדברים קורים. הם לא אכפת להם ממני. הדברים פשוט קורים ואתה צריך ללמוד לקרות איתם לפעמים. אז לגבי שברון ליבך, שנחזור אליו, זה דרך אחת להסתכל על התמונה. כי היה happy end בסופו של דבר, זאת אומרת, אני וענת היינו, אני יודע, 16 או 17 שנה, יש לנו ילדה משגעת, חווינו המון דברים, הייתה שותפה שלי ליצירה, עשינו המון דברים, היה כיף, עברנו דברים קשים ביחד ושרדנו אותם ביחד. מה עוד אפשר לבקש?
אני חושבת שלהיות בזוגיות עם אומן, בטח עם מוזיקאי שכותב את החיים הפרטיים שלו לתוך אלבומים, זה באמת, כאילו השותפות היא... כאילו זה לא רק זוגיות, זה ממש שותפות אמנותית.
במובנים מסוימים, נכון.
את צריכה לשמות שליטה.
במובנים מסוימים, את צריכה לשמות שליטה. אני חושב שאת יודעת, לפחות אני מקווה שקרובים אליי, יודעים, שאני שומר עליהם. הם במובן מסוים דמויות בסיפור. וברגע שאתה דמות בסיפור, אז יש איזה מין מסך שמגן עליך, זה לא ברור בדיוק הרי בסיפור מה קרה ומה לא קרה ואיך קרה. ודיברנו על הארי פוטר שכולו זה דמויות שהיא הכירה במהלך חייה, אבל אתה לא יכול, מבינה, הן לא הולכות ועכשיו ברחוב וחושבות שהן... אני כאילו משתמש בדברים, חומרים מהחיים שלי, זה לא יפה להגיד על אנשים קרובים חומרים, אבל אני משתמש בחומרים של החיים שלי בשביל לייצר משהו בסופו של דבר, זה ה... זה הכלי העבודה שלי, אבל אני לא יחשוף אותם. הם תמיד יהיו מאחורי המסך הדקיק והשקוף שמגן עליהם ועליי.
נועם רותם, תודה רבה לך שבאת. בהצלחה עם האלבום חדש.
בהצלחה בהופעה.
תודה רבה.
בהופעת ההשקה.
בהופעת ההשקה הבכורה.
החגיגית.
החגיגית המיוחדת.
מיד אחריה נעשה עוד הופעה בשביל שזה ישר ממשיכים הלאה.
מעולה.
אסור.
יאללה.
תודה רבה.
תודה שבאת.
תודה.
I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. There are enemies coming from far away.
They serve an old power.
This world is divided.
גילי, אתמול קיבלתי ממך טקסט שנורא נורא יצחיק אותי. זה היה כדלהלן, תקשיבי מה היה, זה הלך ככה. ניב, נראה לי שיש טעות בקובץ ששלחת לי, הוא 4 שעות ו3 דקות, זה לא יכול להיות.
נכון.
ובכן גילי, לא הייתה טעות. 4 שעות ו3 דקות, זה האורך של ליגת הצדק, גרסת זק סניידר.
זה משך הזמן שאשכרה לוקח להציל את העולם, כאילו בידי בטמן וכל החברים שלו, ואיך קוראים לו בן הים הקטן, ג'ייסון מומואה, חתיך. אקוואמן. שזאת הייתה הסיבה היחידה לראות את הדבר הזה.
כן, אהבת, אה? חל דרוגו, התגעגעת לחל דרוגו.
מי לא מתגעגע לחל דרוגו?
כולן התגעגעו לחל דרוגו, למעשה גם אני התגעגעתי אליו במידה מסוימת.
איך לא, איך לא.
אבל לא עם סנפירים, אגב.
זה פחות.
ואני רוצה לומר עליך על 4 שעות ו3 דקות האלה, שהן 4 שעות ו3 דקות שאיש לא יחזיר לי לעולם.
כן.
ואני מרגיש שבשלו התנאים לתביעה ייצוגית, כנגד DC קומיקס, ומה שהם מעוללים לסיפורי קומיקס הבאמת טובים שלהם, כי כאילו יש להם את הדמויות הכי טובות. סופרמן הוא דמות מעולה, נכון? בטמן הוא דמות מעולה. וונדר וומן היא דמות מעולה. ואת עושה כי את חושבת על גל גדות, אבל
לא, אני חושבת...
בגדול היא טוב, היא דמות מעולה.
היא דמות מעולה, אבל לא שם. בוא נגיד שיהיה כמה מילים על הגרסה הזאת של זק סניידר, כי זה גרסה לסרט קיים שקיים ומושמץ.
כן, וגם הוא מאוד מאוד ארוך. אז מה שקרה זה שאחרי שהסרט הזה יצא, זק סניידר, הבמאי...
יצא ונחבט, כאילו, באמת, כן. כולם נעמדו בשורה בשביל לתת לו בעיתה.
זו הייתה תחרות, מי מעליב יותר את ליגת הצדק, ובצדק, כן. יש לומר, כי זה באמת היה בלתי צפי. ואז זק סניידר אמר, לא, אולפני אחים וורנר הרסו לי הכל.
לא, חמודים, אם הייתם נותנים לי
בדיוק.
להראות את היצירה המשוגעת שאני עשיתי במשך ארבע שעות,
את החזון שהיה לי בראש.
את החזון האסתטי, הקולנועי, המטורף שהיה לי.
אז הייתם רואים, זו יצירת מופת זו.
מופת.
ואז נהיה אין כזה של, תדעת, גם בן אפליק וגם גל גדות.
כן, תנו לו.
כן, release the Snyder Cut עם השטג, ותנו לזק סניידר, ותנו לזק סניידר.
זה ממש פרי בריטני, כאילו, נהיה שם.
בדיוק, ועכשיו בשלו התנאים, כשל-HBO יש את ה-HBO שגם הם שייכים לאחים וורנר, יש להם את שירות הסטרימינג שלהם, ואפשר להעלות את כל החזון של הארבע שעות האלה לרשת, ושכולם יראו את זה בשירות הסטרימינג, וכולם ראו את זה. זאת אומרת, סוף השבוע האחרון, המספרים מלמדים שכולם ראו את גרסתו של זק סניידר.
המספרים מלמדים שהם ראו משהו מגרסת, כי המספרים יכולים גם לספור אותי, ואני נכון. צפיתי ואחרי 40
לא,
דקות.
לא, אבל אני מסתכל על זה משהו חיובי, אני אומר, כולנו יכולים ביחד להתאגד ולטבוע, לבצע את התביעה הייצוגית הזו, שאני חולם עליה, כי תשמעי, סליחה אם המאזינים ומאזינים כן, אבל כזו ערימה של גללים, אני לא ראיתי הרבה זמן, ובראש הערימה, האוכמנייה שבחריימה,
השיאור שבעיסה,
כן, זו גל גדות, אני מצטער להגיד, אני מצטער אם אני עכשיו פוגע בגאווה הלאומית של מישהו, תראי, איך זה יכול להיות שצחקנית מגיעה להוליווד, ולא משאירה בצד את המבטא הישראלי שלה?
לא, אבל אני חושבת שהם בעניין של המבטא הישראלי שלה, שלא לומר, הם כל כך לא החליטו מה היא, שכל פעם שהיא מופיעה שם על המסך, יש מוזיקה מהבלקן.
כן. כזה לי זה הזכיר את הישרדות, את העונות הראשונות, נכון?
מה נהיה?
כן, כזה.
לא, היה שם הרבה יותר כזה, משהו בולגרי כזה, מבחינתם היא בולגריה כנראה.
זה מזכיר לי שבנאמנות גבוהה, כשהדמות של ג'ון קיוזק מנסה לתאר כמה קושקשת, הדמות של טים רובינס, הוא אומר, הוא בטח מקשיב עכשיו לזמירות בולגריות.
מין מוזיקת עולם כזו, נשית, עם שילוב של כזה הרמוניות קוליות. תראה, אני החזקתי 40 דקות.
קם סופרמן, let's save the planet.
בטמן, קם היר.
Can't you see that Batman and Bruce Wayne are the same person?
מה ששווה אותי זה היה אחת הסצנות הראשונות שבהם היא מצילה שם את האנשים בתוך בנק שעובר שוד אכזרי.
כן.
ואיזו ילדה ככה מזועזעת ואומרת לה, Can I someday be like you?
ואז גלגה אומרת לה, את יכולה להיות כל מה שתרצי.
כוכבית, אם תאכלי ממש מעט מגיל 10.
כוכבית? לא, את לא. כי Wonder Woman היא אלת אמזונה בת 5,000 שנה. את לא יכולה להיות היא.
אבל זה לא מסר מעצים דיו.
אני חייב לדבר איתך על משהו אחר שקורה שם, כי זה נורא נורא הפריע לי. יש דמות שמההתחלה אנחנו יודעים מי אבא שלה, כן? זאת אומרת, הם גם לא מסתירים. Son, father, son, father. אז שעתיים לחצי לתוך הסרט, הוא כאילו מתוודא בפני כל החברים בליגת הצדק, זה היה אבא שלי. וזה כאילו הגילוי הגדול, ויש גם מוזיקה דרמטית כזאת. טאטא! אבל גבר, ידענו את זה, זו לא הפתעה בכלל, למה זו נקודת מפנה לכאורה בתצריט פה.
אולי הם חושבים כזה, כמו שישראלים קוראים אחד לשני, אחי, אחי.
אבא. גם עכשיו יש אבא.
מה קורה אבא? מה מצב אבא? כזה.
אבא, שחרר. אבא, יש לך עוד, יש לך עוד, צא אבא.
יש לך, כן.
הם חשבו שזו הכוונה. באמת, זה כך גרוע. ומה עוד מעצבן פה? תסתכלי על השחקנים. דיין ליין. אהובתי מרסטי ג'יימס, ג'יי קיי סימונס, איזה שחקן פיצוץ, אימי אדמס, בן אפלק, שחקן, לא?
שחקן.
בסוף שחקן. וגם תסריטאי, זוכה פרס האוסקר על התסריט הטוב ביותר, גוד וויל הנטינג.
כן, ווילם דפו. עזרא מילר, עזרא.
ג'רמי פאקינג איירונס וג'סי אייזנברג, ועדיין הכל פשוט תובע בביצת הצועה התובענית, שהיא הגרסה של זק סניידר לליגת הצדק. עכשיו, מה עוד מעמיד את זה באור כל כך גרוע?
כן.
שבאותו סוף שבוע שבו עולה הגרסה של זק סניידר לליגת הצדק, עולה גם הסדרה החדשה של מארוול, פלקון אנד ווינטר סולג'ר.
אוקיי, כן, תסיים את הטייק שלך, ואני אגיד לך מה חשבתי על הדבר הזה ששלחת לי.
תשמעי, DC הם פשוט מטומטמים, כי יש להם, מארוול הניחו את כל קווי המתאר ואת כל הוראות ההפעלה לאיך בונים יקום קומיקסי טוב. עכשיו את יכולה להגיד, זה מעוקה רגשית, זה מטומטם, זה ילדותי, אבל מבחינה מבנית, מבחינת איך שהסרטים האלה מתקדמים, ואיך שהם מתקיימים בתוך עצמם, ונשזרים זה בזה, וכל המארג של העולם הזה, מה שקווין פייגי והצוות של מארוול עושים, זה מעשה אומנות. מהבחינה הזו של שתי וערב, של איך גורמים לסיפור של קומיקס, להפוך ליקום קולנועי. את יודעת מה? זה לא אומנות, זה אומנות. סבבה? זה קראפט ברמה הכי גבוהה. ואת יכולה לרדת על זה עכשיו, ותרדי על זה עכשיו, כמה שתרצי, אבל אני גם בתוך הסיפור הזה, הסיפור הקומיקסי, אני חושב שהם מצליחים לספר סיפור של גזע, וסיפור של אבל, וסיפור של אובדן.
רגע, אתה מדבר על פלקון.
פלקון.
איפה רואים את זה?
ווינטר סולג'ר, בדיסני פלוס. נדמה לי שמה שהחברה של מארוול מצליחה לעשות היטב, שהם הבינו ש... זה המדיום שלהם לספר סיפורים. אין היום מדיום אחר לספר סיפורים קולנועיים, כמעט ואין. אם אתה רוצה לספר סיפורים על אבל ואובדן, וקבלה ודחייה והשלמה, תעשה את זה דרך דמויות קומיקס. תעשה את זה דרך סיפורי קומיקס קיימים, דרך IP קיים, דרך קניין רוחני קיים, ותנטע את המסרים האלה ואת הסיפורים האלה בפנים. אפשר נגיד לראות את וונדה ויז'ן, דיברנו עליה לשנייה פה בפודקאסט, אבל היו עליה דיוני רשת מאוד מאוד ארוכים ומעניינים. ושם זה בעצם סיפור, שוב, זה סיפור על אובדן ומישהי שמתאבלת, והאבל שלה הוא מאוד מאוד קשה. במקרה גם דמות קומיקס, זה כל יכולה. עכשיו את יכולה לרדת על זה כמה שאת רוצה.
אוקיי, אז אתה שלחת לי את זה, והבטחת שזה יהיה נחמה אחרי ליגת הצדק.
אמרתי שזה יותר טוב.
שבאמת שרדתי שם 40 דקות, והם היו 40 דקות קשות, אבל נכון, יש לך מן דקטה הזה, את הטייק הזה, שאם אתה מתחיל לראות סרט או סדרה, ויש שם קרקרה.
כן. אני בחוץ.
או, אז אתה בחוץ, אתה לא בעניין, יש כזה זה, נשים בקרינולינות, סמלות כאלה נפוחות, אתה לא בעניין?
כן.
אז אם אני מתחילה סרט או סדרה, והוא מתחיל במישהו שלובש איזה חליפת סופר הירו, ואז סצנת אקשן של יותר מחמש דקות, I'm out. כאילו זה היה כל כך משעמם. באמת, הוא נופל מפה, הוא מרביץ לו ככה, אבל לא, הוא כן ניצח, לא, בעצם הוא לא, כי הוא בא לו מהצד השני, איך אפשר להתחיל כאילו להיכנס לתוכן, שכל מה שקורה שם בהתחלה זה מכות, למי אכפת, תסיימו, אפשר להבין על מה הדבר הזה בכלל, הוא טס לו שם, הוא בתוניסיה, הוא, איפה הם נמצאים, על
ג'יר? בין תוניסיה ולוב בהתחלה, כן.
אוקיי.
במגרב, גילי, במגרב.
אוקיי.
אז את יודעת שגם טעים להם.
או, אם הם היו אוכלים משהו, אז אולי זה היה ממש מפלפל את האווירה מבחינתי, כי זה היה כל כך משעמם.
מבחינתך, פלקון ווינטר סולג'ר צריכים להפוך לגידי והארוני.
נכון, שיקפצו שם מתוך הזה.
לטייל בתוניס ולוב, בשווקים.
שימו חליפה, תקפצו מהמטוס, ותביאו לי משהו למנג'ה.
ישר לשוק של מרקש.
ממש. עכשיו, מה כן אני יכולה להתחבר לטרנד הזה שעליו אתה מדבר?
נו.
אבל פי שלא כל כך מדובר בקומיקס, השבוע יום רביעי, אם אני טועה, עולה ב-YES, המשמר, סדרה שמבוססת על כמה מהספרים בסגת עולם הדיסק של טרי פרצ'ט.
דיסק, כמו שאת אוהבת. את המוזיקה, אני מקשיבה למוזיקה שלי על דיסק.
כן. תראה, זה כאילו, כמו כל יצירות טרי פרצ'ט, זה מלא בדמיון, זה מייצר לך איזשהו עולם והתרחשות אלטרנטיבית.
טרי פרצ'ט סופר הפנטזיה, שבין היתר גם כתב ביחד עם ניל גיימן את בשורות טובות.
נכון.
ספר שגם עפנו עליו וגם על הסדרה עפנו.
נכון, אז פה באמת מדובר על איזה עולם שהוא דיסק שניסה על גבי צו ענק ופילים, יש שם כל מיני... אבל אנחנו מדברים על הנעשה בעיר גדולה אחת.
צו, יש צו ענק, וזה לא בעייתי מבחינתך.
לא, זה כאילו המיתולוגיה של העולם הזה, זה המיתולוגיה של העולם הזה.
אנשים הולכים מכות עם טייץ, זה לא בסדר, אבל זה שהעולם הוא ניסה על צו ענק, זה בסדר.
כי זה פשוט יקום אחר, אתה מבין? זה יקום, זה בפנטזיה, זה משהו אחר. יש שם עולם שבו פשע הפך להיות משהו מאוד מאוד מסודר, הוא מאורגן בגילדות.
כן, קוראים לזה פשע מאורגן, ראיתי על זה סדרה שלמה, קוראים לה סופרנוס.
כן, אבל יש שם גילדת המתנקשים, גילדת הגנבים, גילדת האלכימאים שהם...
מסוממים? הם עושים סמים?
כן, הם עושים סמים. ויש שם סיפור של חברות בין שני אנשים ובגידה, ולימים צריך ללכת ולתפוס את זה שבגד בשני. אחלה, אחלה סדרה, ראיתי.
רגע, והעיבוד טוב?
העיבוד מעולה, לכו תראו אותו, זה כיף גדול.
לכו תראו, חכו עד ליום רביעי.
חכו ליום רביעי, ואז תראו אותו.
הרמת, עשית חשק.
לגמרי.
כן. יופי.
M-C-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M
כן.
וואו, הגענו לסיבוב המהיר. אני רוצה להתחיל עם משהו מגניב לעשות ביום הבחירות.
מה?
בסוזן דלל.
כן.
מרכז המחול סוזן דלל.
לא להצביע?
חוץ מלהצביע, אחרי שקמת בבוקר, מיהרת, השקמת, הצבעת, סיימת עם הדבר הזה.
אני ישן בתל אביב בשני, כי לא הספקתי להעביר את הכתובת שלי אל האספסת.
אתה יודע שבאחת הבחירות הקודמות, לדעתי לפני שנה, הכנסתי, יש כזה דרך לבדוק
באיזה... אחד הסבבים, מי זוכר?
אחד הסבבים, כן, כל שנה אותו תירוץ. הלכתי לבדוק איפה אני מצביעה, והכנסתי את הפרטים שלי כזה, יש איזה אתר, הכנסתי את הפרטים, והפלט שיצא, זה כאילו לפי הפרטים שלי, גילי אימנואל, אימנואל איזיקוביץ'. ועמדתי ככה נבוכה, למיטב ידיעתי אין לי שם שני, ודאי לא אימנואל.
אימנואל. אני ישר חושב על סדרת הסרטים האירוטיים מהסלפיס.
אז זהו, אני אומרת עצמי, האימנואל הזאת, היא נשמעת לי כל כך שובבה, וכזה הרפתקנית, כאילו לא אני, זה לא אני, אולי אני כן, אולי זאת אני, לא יודעת, אימנואל.
רגע, מה אימנואל מצביע?
בקוש ג'מבו הייתה אומרת את זה, אתה רוצה להגיד.
רציתי להגיד לך, אפרופו קוש ג'מבו, עם הזמן התחבר לי שקוש ג'מבו זה בעצם שם דרג, נכון? ואז חשבתי על זה שאם לי יש שם דרג כמחווה לקוש ג'מבו, אני אקרא לעצמי טוטה קונקורד. מה את אומרת על זה?
אני אומרת שאני אגיע למה שרציתי להגיד, והוא שאחרי שאתם קמים השכם בבוקר, הולכים להצביע, מצביעים נכון, ואז אתם מחפשים מה לעשות עם עצמכם, אז בשעה 3:30 ובשעה 4:30 בסוזן דלל, יהיה הופעות חיות של מחול, כלומר חזרות ופרגמנטים מתוך יצירות מחול, שיעלו באופן חופשי בחוץ, מול הקהל הרב יש לצפות שיגיע לשם, וכדאי ממש להגיע לשם.
יאללה, אני בפנים. מה עוד?
אתה זוכר שדיברנו בשבוע שעבר על סאוט' פארק?
לא, אני לא זוכר.
לא זוכר, שכחתי. ודיברנו רבות על הקיו-אנונים.
זאת אומרת, לפרק קראו סאוט' פארק עם קיו.
כן.
והיו שם את הליל קיוטיז, שהם תנועת הנוער של קיו-אנונים.
כמו נוער ההיטלראי, אבל בקיו-אנונים.
רציתי להגיד כמו הצופים, אבל כל אחד והאסוציאציות שלו, כן?
ממש. אז לעניין הזה, כאילו סביב התיאוריות הקונספירציה האיומות של קיו-אנון.
למה את אומרת איומות? סוף סוף יש מישהו שרואה את האמת.
שמספר לנו את האמת כפי שהיא.
ורוצה להוציא אותה לאור.
ממש. אז יש סדרה דוקומנטרית חדשה שמחר היא עולה ב-YES, וביום חמישי היא עולה ב-HOT 8. סדרה של HBO שמצטרפת לטרנד.
מלא דברים של HBO, אה?
מצטרפת לטרנד, האם לקרוא את זה בוויקיפדיה במשך כמה דקות, או לראות על זה סדרה. אז פה מדובר בשישה חלקים גדושים של QAnon.
אני אומר לראות.
תראה, אני ראיתי, לא את הכל.
כאילו אינטואיטיבית, כן?
ראיתי, לא את הכל.
כבר לפי הטון שלך אני שומע נימה מסויגת.
ותשמע, כאילו, כמובן שהקדמתי הצצה בוויקיפדיה לפני שראיתי, ולפחות פרק אחד הוא לחלוטין יכולתי להסתפק במידע שהיה לי שם.
בסדר, אקספוזיציה.
לא מתוחה שזה אקספוזיציה, אבל כן, כאילו לא היה יותר מדי מעניין. זה בפני עצמו איזה סיפור מטורף, הרי זה מין יצור שקם בתוך הרשתות החברתיות.
קיו,
שהוא הכריז על עצמו ב-2016, אם אני לא טועה, שהוא מקורב מאוד לשלטון, הוא בעל סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, והתחיל לטפטף כמו מין ממואים כאלה של אגף ההגנה האמריקאי.
רב סרן שמועתי בסקייל יותר גדול, בואי נקרא לזה.
כן, והתחילו כל מיני אנשים לפרש מה הוא אומר, ולפרש את הפרשנות, ונהיו כזה קיוטיוברים.
כן.
אנשים שנותנים פרשנות על הטפטופי מידע שהוא מביא, והגרסה שהוא מספר על העולם שלנו, שהיא ככה מומשלת מיד לגלולה האדומה ממטריקס, שאתה לוקח אותה, ואז אתה רואה את המציאות.
איך הם אוהבים?
איך הם אוהבים, וואי. זה שהעולם בעצם נשלט בידי פדופילים עובדי שטן.
כן, ברור. מהוליווד, האליטות ההוליוודיות.
גם הם, גם פוליטיקאים וגם אלה הון הכי הכי גדולים.
ואז נגיד כשנופל לחיקם ג'פרי אפשטיין, כמו שדיברנו כבר.
הנה, בבקשה,
הוכחה. אז זה פרי בשל, כן, הנה הוכחה.
הנה הוכחה. When Jeffrey Epstein, the billionaire, was found guilty of sex trafficking, he was set to squeal on all the elites in Hollywood and in Washington who used his child sex services. But Epstein was found dead in his cell from, quote, suicide. Why do the elites want children from sex traffickers? Adrenochrome. It is harvested from children for a euphoric and life-enhancing benefit. This satanic cabal of Hollywood and political elites all need the adrenochrome to maintain their positions of power.
and they will continue to do so until we stand up against them. Now, do you have any questions, Craig?
So does Oprah drink the same blood as Obama, or is it usually a different kid?
אז הם, את רשת הזאת של עובדי שטן פדופילים, הם משנעים ילדים לצורכי מין, והבחירים באמת, אלה שידם משגת, גם הם אוכלים תינוקות, כי זה rejuvenates them.
כן.
זה כזה, בוטוקס, מה פתאום? יש לי פה בין 4 חודשים, נשמה.
למה לי, כן?
למה לי ללכת סחור סחור?
למה לי להזריק רע על הפרצוף, כן? כשאני
אוכל לאכול פולקה של תינוק?
כן, הרבה יותר טעים.
The other white meat, כמו שאמרו באוסטין פאוורס.
תשמעי, ה-QAnon הזה, אנחנו כאילו מסתלבטים, אבל כדאי נראה לי לראות את הסדרה הזו, כי יש לאנשים האלה שמחפשים הסברים וסדר בתוך כל הכאוס, כל הקונספירציות האלה, יש להם גם שלוחות בארץ. וגם לאורך כל השנה האחרונה, ראינו אותם פתאום תופסים פה גם נפח, עם מתנגדי החיסונים למיניהם.
זה ממש, אתה יודע, אני ערכתי אצלי בבית שיפוצני כשניהלנו שיחה נוקבת סביב המעורבות של ביל גייטס בכל עניין הקורונה.
כן, אבל גם, אתה יודע, גם ענייני הדיפ סטייט, שכמובן בתיאוריות של QAnon הן הרבה יותר מפותחות מהדיפ סטייט הרגיל, אבל גם זה כל מיני אמונות בדברים שיעשו סדר והיגיון, איפה שאי אפשר לעשות סדר והיגיון. וכמובן יאשימו, את יודעת, את האליטות וזה. אני מוצא לזה גם ביטויים בישראל, מה אני אגיד לך? בכל מיני צורות ודרכים.
מבלי... אז אתה אומר, בוא נצפה בזה כדרך להכיר את האויב.
זה לא קצת, לא אויב כמו כדרך לקרוא את העולם, וצריך גם להבין את מי שקורא את העולם ככה, ולמה הוא קורא את העולם ככה, ולמה הוא נאחז בתיאוריות האלה. צייד, אני רואה מסביבי, נגיד, כל האנשים שהעבירו בכמעט תחושה מיסיונרית את הקשקוש הזה של אורלי וגיא, נגד חיסוני הקורונה.
מה, אורלי וגיא עשו משהו לא רציני?
מה עוד יש לנו חוץ מהQAnon?
את הרגע שלא חיכינו, ניב, סדרה ספרדית חדשה. ייי, אולי!
ולא סתם סדרה ספרדית, אלא סדרה של יוצרי בית הנייר. עוד סדרה של יוצרי בית הנייר. ואני רוצה לשאול אותך, תגידי, יש סדרה ספרדית שאינה של יוצרי בית הנייר?
הוא עושה רושם שלא.
כל סדרה ספרדית שיוצאת, אז אומרים, וזה של יוצרי בית הנייר.
אה, זה איכות.
והפעם אנחנו מדברים על סקאי אלוחו.
אלוחו. שתרגמו את זה לעברית כשמיים אדומים, ואני לתדמתי גיליתי שבכלל מדובר בספת סקאי אדומה.
כן.
סקאי אלוחו. שעליה יושבות גיבורות הסדרה הזו שהן
נשים בזנות.
Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de sky rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
וכמובן, אם זה נשים בזנות, והן נמצאות במועדון חשפנות, שם הן עובדות, אז אתה יודע, להראות איברים חשופים של נשים, זה רק תורם לאמינות של הסדרה.
כספרדית.
כספרדית.
עכשיו, איך את יודעת שסדרה היא ספרדית? למעלה, כשאת מתחילה לצפות בנטפליקס, אז תמיד יש לך כאילו את הסימון של הגיל, ואז כתוב למה.
כן.
ואז אם זה סדרה ספרדית, אז כתוב לך, יש לך סקס, ניודיטי, ויולנס, סקשואל ויולנס, סקשואל ניודיטי ויולנס, וכל הדברים האלה עטופים ביחד, ואז את יודעת שהגעת למקום הנכון, הגעת לאיים הקנרים. נקרא לזה מועדון הזנות הפופולרי ביותר באיים הקנרים, ששם כבר בפרק הראשון מתבצע פשע.
מתבצעים פשעים ברבים.
כן. והכוונה היא לא לפשעי הזנות והזנאים שבאים למקום התוסס והחי הזה.
לא, לא, אלא לנשים שמתנגדות לדבר הזה ומוצאות את עצמן קורבן, ולכן הן נאלצות לנקוט באלימות. כן, יש הרבה דברים שאתה אומר לעצמך, שמה הקטע של תסריטאים עם כל המיתוס הזה של הזונות וטוב להן?
נשים בזנות, אני מבקש.
סליחה, נשים?
לא, בבית מתקנים אותי, ואני מתקן אותך פה.
בסדר, של נשים בזנות שטוב להן, והן כזה משכילות, הדמות הראשית
היא למדה ביולוגיה.
היא למדה ביולוגית. היא במקום למדה ביולוגיה.
איך אומר לה, הבעלים של המוסד הזה, this fine institution.
ממש המוסד המצוין הזה, שאליו היא מתקבלת לעבודה קשה.
אז הוא אומר לה, אני רואה שיש לך תואר אקדמי, מה למדת? ואז היא אומרת לו, ביולוגיה.
כן. מעניין אם כאילו באיזשהו שלב היא תפתח חיסון או משהו שזה סתם כאילו משהו שנזרק הביולוגיה.
אגב, זה משהו שאני לא אוהב. כאילו שנותנים לדמות המרכזית איזושהי סיבה ללמה היא דרדרה למצב שאלה היא דרדרה. היא לא סתם נסיבות חיה, את יודעת, היא גדלה עם אב מכה וסביבה מתעללת, ולכן היא הוסללה כל חייה, הסלילו אותה בעצם לזנות, אלא נגיד כמו בסטרפטיס, זוכרת? עם דמימו, היא עושה את זה בשביל לקבל משמורת. היא לא סתם וואי טרש, היא עושה את זה כדי לקבל משמורת, כי אנחנו צריכים גם שיהיה צידוק מוסרי לאי לדמות שלנו. אז היא עושה את זה כדי להשלים את לימודי הביולוגיה שלה.
ביולוגיה. בכל מקרה, שלוש חברות מתוך בית השם בזנות הזה.
מועדון זנות.
זה בסדר? הייתי בסדר עכשיו.
אל תעשי מני איזה קפדן פיסי וזה. יש פה, את יודעת, גם העיתון שבו אנחנו עובדים, המאבק בזנות, הוא אחד מהדגלים שלו.
זה לחלוטין נאמר כי הקיצה ותו לא. הן בורחות? ואז נהיה מין תלמה ולואיז פוגש את סטרפטיז ונערות
שעשועים.
נערות שעשועים, כן.
והנה, את יודעת, מה קרה לגיבורה מנערות שעשועים?
מה קרה לה?
חזרה להיות המנהלת של הבת ספר בצלצול הגואל.
אתה רואה, הכל נסגר, הכל מעגלים נסגרים. היא הצליחה במה שהיא סיימה את התואר.
סיימה לשעשע כנער.
שיקמה את עצמה.
סיימה לשעשע. זאת אומרת, אחרי שנפלטה מהבת ספר של הצלצול הגואל, ג'סי. אנחנו מדברים על אליזבת ברקלי.
כן.
ג'סי. אליזבת ברקלי? גילי, יש לי בשורות איוב לסיום.
כן?
בשבוע הבא לא תהיה תוכנית.
לא.
ויש חג, מה לעשות?
לא.
יש חג.
טוב.
ועלינו לחגוג אותו.
כן.
עם מצות. ודם של ילדים מצרים.
ואיזה פולקה של תינוק.
קדימה.
יאללה.
כי אנחנו מהאליטה. כן. נכון? עיתון הארץ.
הארץ.
אתם פייחים לאליטה, עיתון הארץ. כן. אתם עושים לבלות באיביצה. כן.